אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי.
תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעה, תן את הכבוד לצהר.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, והיום אנחנו נדבר על קוד אתי. קוד אתי הוא אחד הדברים המעניינים שמלווים כמעט כל ארגון, כמעט כל מדינה, גם קבוצות כדורגל יש להם קוד אתי, וכאן בארץ, בישראל, מי שאמון על הקוד האתי, תכף נשמע על העניין הזה, או ממחברי רוח צהל, תכף נשאל מה זה אומר, הוא פרופסור אסא כשר, זוכה פרס ישראל בפילוסופיה, פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שבעצם הוא הנדבך המרכזי בעניין הזה בישראל. שלום לך פרופסור אסא כשר.
שלום לך.
שלום שלום. ואני רוצה לשאול אותך ככה להתחיל ישר ולעניין, תכף נסביר מה זה קוד אתי, אבל אנחנו במשבר חריף של הקוד האתי, זה בעצם מה שקורה עכשיו?
אנחנו בהרבה משברים בבת אחת. ואחד המשברים שאנחנו יכולים להצביע עליהם זה היחס של אנשים לחובות האתיות שלהם. חברי פרלמנט, חברי ממשלה, חיילים, שוטרים, בכל ארגון ממלכתי, גם בארגונים אחרים, בכל מקצוע, בכל עיסוק, יש לנו מסמך שאנחנו קוראים לו קוד אתי, תכף נסביר מהו ולמה הוא. אבל רמת השמירה על האתיקה היא לא בשיאה, לומר את זה בלשון המעטה. עכשיו, כשאנחנו רואים חבר ממשלה שבועט בהחלטות ממשלה, כשאנחנו רואים חברי כנסת מדברים זה על זו, זו על זה, בצורה שהיא לא מכובדת, לא שומרת על עקרונות כבוד האדם והדמוקרטיה. כשאנחנו רואים חיילים עושים מעשים שהם מצלמים את עצמם, מפיקים סרטון, מפיצים אותו ברשתות, ושם אנחנו רואים אותם תולשים מקיר של בית בעזה את התמונה של מסגד אל-אקצא. מה שוודאי אסור להם לעשות משלושה נימוקים שונים. אז אנחנו רואים רמה בעייתית, משברית, של ההסתכלות על האתיקה והרגשת החובה שצריך לפעול על פיה.
אז למעשה אתה מדבר על משבר שלנו ועל משבר של הקוד האתי, ולמעשה זה קצת ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, בוא נתחיל ונדבר על זה. זה בכלל מסמך כתוב, זאת אומרת, לחברה יש בכל תחום מסמך כתוב שעל פיו צריך לפעול?
אנחנו לא אומרים שיש לחברה קוד אתי אם אין לה מסמך כתוב. זה יכול להיות חברה עסקית, זה יכול להיות יחידה ממשלתית, זה יכול להיות גוף כמו הצבא או השבת, זה יכול להיות מקצוע כמו רפואה או אחד ממקצועות הרפואה יותר ספציפיים. בכל מקום כזה אנחנו רואים שיש קוד אתי, אם יש מסמך כתוב שהוא הקוד האתי, שהם אמורים לפעול על פיו.
שבועת הרופאים, סליחה שחתכתי אותך, היא קוד אתי בעצם?
שבועת הרופאים הייתה, ככה מילאה את התפקיד של קוד אתי, אבל היא לא הקוד האתי של הרופאים, כי היא מאוד תמציתית ומאוד עתיקת יומין, 3,000 שנה כמעט, והקוד האתי של הרופאים בישראל הוא הרבה יותר מפורט, הרבה יותר מעשי, אבל הרוח היא רוח דומה.
היא אותה רוח.
מה שנכתב בשבועת היפוקרטס בדרך כלל כוחו יפה גם היום.
אז זה לא שאם נתנו את הדוגמה הזאת, שככל שהקוד האתי הוא כללי יותר, רחב יותר, יהיה לנו קל יותר לעמוד בו ולהיצמד אליו?
ממש להפך. אנחנו רוצים קודים אתיים צרים ככל האפשר. אני כתבתי, למשל, קוד אתי למנתחי לב חזה. אז קודם כל הם רופאים, שנית הם כירורגים, ולכירורגים יש קוד אתי של הכירורגים, ואחר כך הם כירורגים שמנתחים ניתוחים הארוכים, המיוחדים, הקשים האלה של לב חזה. אז אנחנו מתעסקים שם בזהות המקצועית שלהם, בתור כאלה שעוסקים בבעיה המאוד מסוימת הזאת של, של לב חזה. אבל יש הרבה תחומים שבהם באמת הקוד האתי הוא רחב, הקוד האתי של צה"ל הוא חל על כלל החיילים. היו ניסיונות שלא צלחו, אני מקווה שבעתיד הם יצלחו, לעשות מסמכים יותר ספציפיים, מסמך לחיל האוויר, מסמך לחי"ר, מסמך לשריון וכו', אבל זה לא צלח. אבל זה לא צלח כי אין לנו תרבות של התעסקות רצינית, אחראית, מתמדת. באתיקה אנחנו מסתפקים בסיסמאות. אבל אצל הרופאים זה אחרת, והרופאים לכל מקצוע רפואי יש, חוץ מהקוד האתי של כלל הרופאים, יש גם קודים אתיים יותר ספציפיים.
יגידו מאזיננו, אז זה כתוב על הנייר, פרופסור קשר. אז כתבת את זה לנייר. עד כמה באמת רופא, כשהוא מתקבל אחרי הפרקטיקה שלו לבית החולים, לתפקיד מוסדי, באמת יושב עם הנייר הזה ואומר, רגע, 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 מחר יש לי ניתוח, בוא נראה מה אומר הדף.
קודם כל, הרופא נתקל בקוד האתי של מקצוע הרפואה שלו בהתחלת הדרך. לא רגע לפני שהוא ניגש לשולחן הניתוחים. וגם החיילים זה ככה. החיילים לא נתקלים בעזה, ברוח צהל, הם למדו את זה בטירונות, בקורס מקים, בקורס מטקים, בקורס צינים. הם למדו את זה הרבה פעמים. הם אמורים להכיר את זה. הם אמורים להבין את זה, להפנים את זה, לפעול על פי זה. אם הם רוצים לרענן את הזיכרון שלהם, ניחא, אז יש מסמך שהם יכולים להחזיק בכיס. אבל הם אמורים להבין את הרעיונות, להבין את העקרונות ולפעול... לפעול כמו שצריך כשהם בשירות חובה או כשהם בסדיר, הם מכירים את זה והם נתקלים בזה הרבה פעמים והם פועלים על פי זה. הבעיה שיש לנו, המשבר שיש לנו בתחום של האתיקה הצבאית הוא כשמדובר על חיילי מילואים. חייל מילואים יכול להיות ש-10-15 שנים הוא לא היה בצבא, הוא מחוץ לשיטה הזאת שאומרת יש כללים לכל דבר, אז הוא מקבל פקודות, הוא יודע שיש הוראות פתיחה באש, הוא בסך הכל בן אדם רציני, אבל הוא לא חרש לאחרונה את השדות האתיים. ולכן הוא מרשה לעצמו לפעמים לעשות מעשים שלא יעשו. והמעשים האלה הם יכולים להיות שטויות ילדותיות מצד אחד, ויכולים להיות מעשים קשים שהם ממש מסוכנים ואסור לעשות דברים כאלה בכלל. מצד שלי.
אבל אנחנו רואים עכשיו בדיונים, אפרופו המלחמה הנוכחית, שלא רק אנשי מילואים נתקלים בעניין הקוד האתי, כל הסיפור שהיה עם ברק חירם, בעצם איש מתוך הצבא, נזכיר בקיבוץ בערי, הם יורים שם על בית שיש עניין שכנראה יש בו בני ערובה, עד היום כל הפרוטוקולים והדברים נחקרים, איש מתוך הצבא, אמון על הקוד האתי.
אני לא רוצה לדבר על האירוע של של הבית של פסי בערי, כי הוא לא, הוא לא תוחקר עד הסוף, אנחנו לא יודעים את הפרטים, אנחנו לא יודעים את הנימוקים, אנחנו יודעים את ההחלטות. אני לא רוצה לדבר על זה.
כי אתה צריך באמת את כל הפרטים, נכון, כדי לדעת לתת כדי, פה איזשהו...
כדי להעריך אירוע מסוים, אני צריך להכיר אותו כמו שצריך, ולהכיר אותו כמו שצריך, את זה נגיד בהקשר של הצבא, זה רק אחרי שיש תחקיר. אז אין לנו תחקיר, ולכן אני לא רוצה לדבר על זה, אבל יש משהו אחד שאני יכול להגיד על הרקע. כל הכתבות שקראתי מזכירות את הרקע הזה, והרקע הזה הוא משבר שאין כדוגמתו באתיקה הצבאית של צה"ל. והמשבר הזה נקרא ההבנה הלא נכונה של פקודת חניבעל. היה בצה"ל נוהל כזה שקראו לו חניבעל, הרמטכ"ל אייזנקוט ביטל אותו, תכף אני אדבר, אני אגיע לזה, אבל עד שהרמטכ"ל ביטל אותו, הייתה פקודה כזאת. היא נולדה כשהיינו בדרום לבנון, באמצע שנות ה-90. היא נולדה כשהחיזבאללה התחילו לנסות לחטוף חיילים. טוב, ארגון מקצועי שנתקל באיזו תופעה חדשה, אז הוא ככה מארגן את ההתנהגות של החיילים, מה לעשות נוכח תופעה כזאת. אז מנסים לחטוף חייל, מה אני החבר שלו עושה? והפקודה אמרה מה הוא עושה. הפקודה הייתה סודית ביותר למרבה הצער. אני חושב שהיה צריך לעשות שתי פקודות, אבל פ, פקודה אחת אמרה, איזה כוחות של הצבא אחראים על סיכול החטיפה? איזה טייסת, איזה חטיבה, איזה גדוד שריון? זה אין סיבה שהאויב ידע את זה. לכן זה סודי ביותר. אבל גם יש הוראות פתיחה באש, מה מותר לחיילים לעשות? זה לא היה צריך להיות סודי. אבל גם זה היה סודי ביותר, כי זה באותה הפקודה.
סודי ביותר רק למפקדים? זאת אומרת, החייל...
שום חייל לא ראה את זה.
לא ראה את זה.
שום חייל לא היה אמור לראות את זה. רק מפקדים, אפילו מדרג מסוים ומעלה. היו צריכים, היו רשאים לראות את זה. והפקודה אמרה משהו רגיש ונכון, מקצועית וחכם ומוסרי. היא אמרה, אנחנו רוצים לסכן את ניסיון החטיפה. איך לסכן את ניסיון החטיפה? אנחנו נפגע בחוטפים. איך נפגע בחוטפים? הם לא רחוקים מאיתנו, לכן אנחנו יכולים לירות בהם בנשק קל. אבל יחד איתם נמצא החטוף, אז זה עלול לפגוע בו. אז הפקודה אמרה שמותר לנסות לפגוע בחוטפים, זה מסכן את חיי החייל, אסור לעשות את זה, אם בוודאות או בהסתברות גבוהה, נפגע בחייל. בוודאי שאסור לי לעשות את זה על ידי פגז של טנק שמשמיד את הג'יפ שלתוכו הכניסו את החייל. זה בוודאות יהרוג אותו, אסור לנו לעשות דבר כזה. אנחנו צריכים לנסות לסכל את ניסיון החטיפה בלי להרוג את החייל. להחזיר את החייל, הרעיון הוא להחזיר אותו הביתה. לכן לא בא בחשבון...
בחיים, חי, חשוב להגיד, כן.
לכן לא בא בחשבון לפגוע בו.
למה חניבל אגב? למה המילה חניבל? סתם,
לא... כן, כן. אין איזה שום משמעות.
שום משמעות.
משום מה, וזה פרק מעניין לברר אותו בהיסטוריה הצבאית, זה לא הזמן לעשות את זה, חיילים התחילו להבין את זה, את מה שאומרים להם לעשות, ברוח ה... סיסמה, טוב חייל מת מחייל חטוף. כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, ממש נפלתי מהכיסא. טוב חייל מת מחייל חטוף. הרי בסופו של דבר יש מסע ומתן, אז יחזירו. או שיחזירו חייל חי, ואז ניתן תמורתו, לא יודע מה, עשרות אסירים פלסטינים, או שיחזירו גופה וניתן תמורתו גופה. או אולי פחות אסירים פלסטינים. לכן, התפשטה הסיסמה הזאת.
אני משערת שהיא גם קשורה למה יעבור על החייל, שם לא פעם היו שולחים גלולה ציאניד עם חיילים כדי שאם יחטפו אותם, הם יבלעו אותה ולא יסבלו.
יש יחידות שבהן יש סדרת שבי. מה מלמדים את החיילים מה לעשות אם הם נופלים, אם הם נופלים בשבי. אבל גם אם צפויים לו שם עינויים, זה לא מצדיק את הרעיון המפלצתי הזה שעכשיו אני אהרוג אותו. אני אהרוג אותו כדי שהוא לא יעבור עניינים. אני אעבור אותו כדי שהמדינה תשלם פחות במסע ומתן בדוחה. לא בא בחשבון. כל הרעיונות האלה הם רעיונות מפלצתיים.
אגב, אני רוצה לעצור רגע ולשאול אותך פה, כי זה בדיוק מי קובע את הקוד האתי. זאת אומרת,
יש לצהל קוד אתי.
כי מי אמר שבאמת נאמר למסור חטופים עדיף מחיי חייל? זאת אומרת, מי עושה בעצם את הדבר הזה?
קודם כל, יש לצהל קוד אתי, שהוא מסמך מוסמך. באמת, קיבל אותו המטה הכללי, אישר אותו שר הביטחון. ההופעה הראשונה הפומבית של המסמך של רוח צהל הייתה, לא תאמיני, בטקס הענקת פרס נובל ליצחק רבין. הוא היה אז ראש הממשלה ושר הביטחון, והוא אישר את זה. זה נעשה בזמנו.
כשאתה היית מנסח הקוד יחדיו עם עוד אנשים, או שבעצם אתה אוסף את חומרים ומנסח אותו?
אמינו אותי להיות ראש צוות. בצוות שלי היו הפרקליט הצבאי הראשי וקצין החינוך הראשי, ואני כתבתי טיוטה, והם שיפצו אותה, ואז הבאנו את זה לרמטכ"ל אהוד ברק, יחד עם ראש אק"א שהיה אחראי עלינו, יורם יאיר, ואז הרמטכ"ל שלח אותנו, הביא את זה לפורום המטה הכללי, לאלופים, וזה קיבל את האישור שלהם, כאילו, ואני אומר כאילו, כי לא צריך את האישור שלהם, הרמטכ"ל יכול להחליט. אבל הרמטכ"ל, אהוד ברק, הוא בן אדם חכם, אז הוא אמר, בסדר, האלופים רוצים את זה, ואתם, הצוות, רוצים את זה. בואו נראה אם צהל רוצה את זה. ואז אני הצגתי את זה מאות פעמים ביחידות שונות בצהל, כשאני בא ואני אומר, טיוטה, תגידו מה שאתם רוצים.
כמה דפים היו לה? כמה עמודים?
כמה עמודים.
לא הרבה.
לא, זאת אומרת, לא הרבה, זה לא ספר.
משהו שאפשר לספור על אצבעות.
כן, משהו שאפשר להכניס לכיס.
כן.
וצהל הגיב על זה בצורה מאוד חיובית. פה ושם הייתה הערה כזו או אחרת, אבל בגדול, צהל אמר, במיוחד המפקדים הצעירים, בוגרי בה"ד 1 לאחרונה, וסגלי ההדרכה, שצריכים לדבר עם החיילים על ערכים, הם סמכו מאוד על זה שיש מסמך כזה, וזה המסמך, זה רוח צהל. אחר כך ב-2001 זה שונה קצת, אבל זה לא משנה לענייננו. יש מסמך שצריך לנהוג על פיו. המסמך הזה כולל ערך שאני מאוד גאה בו. יש רק בקוד האתי של צהל, אין בקוד האתי של שום צבא אחר של מדינה דמוקרטית, ובלא דמוקרטית זה בטח לא יהיה, זה חיי אדם. יש הרעיון הזה של חיי אדם זה משהו קדוש. עכשיו, חיי אדם זה חיי אדם באשר הוא אדם. זה חיי אדם של החיילים, זה חיי אדם של האזרחים שהחיילים שומרים עליהם, זה חיי אדם של השכנים של הטרוריסט, זה חיי אדם באשר הם חיי אדם. ויש שם עוד ערך שאין בשום מקום אחר. זה הפתעה יותר קטנה, כי אנחנו מכירים את הביטוי הזה בחינוך שלנו, זה תואר הנשק. כלומר, יש לך נשק, יש לך כוח, אתה יכול להרוג, להשמיד, לאבד, להרוס, רק למטרות שהוגדרו במשימות הצבאיות שאמורות להיות הכרחיות, ויש הצדקה מוסרית, משפטית, לפעמים צריך לבצע את המשימות האלה. לכן, חיילים שגדלים על קוד אתי שאחד הערכים הבולטים שלו, כי כל השאר יש גם במקומות אחרים, זה עניין בולט, כי מקצועיות וראות ומשמעת ודוגמה אישית, זה יש בקוד האתי של כל צבא בעולם דמוקרטי. אבל חיי אדם בתור הנשק זה רק אצלנו. וכשגידלו אותם, כשחינכו אותם, דיברו איתם על זה. איך בצבא שאחד הערכים שלו זה חיי אדם, עולה על דעתו של מישהו, שמה שצריך לעשות זה להרוג את החבר שלי, כי החיזבאללה עומדים לחטוף אותו. איך זה יכול היה לעלות על דעתו של מישהו? אין לי מושג. זה ממש בעיניי תופעה משברית, מפני שהמוני חיילים קיבלו את זה.
אבל אז אולי לא מספיק לכתוב את זה, סליחה שאני שואלת את זה ככה, וזה לא מחלחל באמת אל רוח הלחימה.
ודאי, זה מה שאמרתי. זה לא כותבים מסמך ותולים אותו על הקיר, זה מטמיעים אותו. ולכן כל אחד נתקל בו כל הזמן. כשמדברים על חיילי שירות חובה ועל הקצינים בשירות סדיר, זה בוודאי כל אחד נתקל בזה כל הזמן. זה לא רק משהו פוסטר על הקיר. זה משהו שהם מכירים אותו. אני אקח דוגמה מארגונים אחרים. אני לפעמים יכול לשמוע, במקרה הטוב, כשיש לי מזל, אני יכול לשמוע שוטר אומר, סליחה, אני שוטר, אני לא עושה מעשים כאלה שאתם רוצים שאני אעשה. אוקיי? בסדר? יש קוד אתי של המשטרה. אני הייתי מעורב בעיצוב שלו, יחד עם קצונה הבחירה של המשטרה. ועכשיו רוצים שהוא יעשה מעשים שהם לא מתאימים לקוד האתי של המשטרה, אז הוא במקרה הטוב, הוא אומר, אני לא עושה דברים כאלה, אתם שכחתם שאני שוטר, שאני לא איזה אביזר כזה שאתם יכולים להזיז אותו ולהפעיל אותו בצורה כוחנית. שומעים את זה פחות מדי, אבל שומעים את זה. אני חושב שלשבחם של שוטרים אפשר להגיד שלפעמים הם משמיעים את הטענה הזאת. אפשר לשמוע טענה כזאת מרופא, רופא שעומד מול המשפחה של מטופל. אנחנו מכירים את התופעות האלה שהמטופלים, משפחה של המטופלים מתנפלת על הרופא ואפילו מכה אותו, דברים איומים ונוראים. מה יש ככה בליבה של אירוע כזה שהרופא לא היה מוכן לעשות מה שהמשפחה הזאת רוצה שהוא יעשה? למה הוא לא מוכן לעשות? כי הוא רופא. ורופא עובד על פי המקצוע שלו ולא על פי דרישת הקהל. זה לא תוכנית כבקשתך, זה פעילות מקצועית של רופא על פי ההבנה של מה צריך לעשות, מה מצב המטופל, מה הכי טוב בשבילו, שזה מה שאני הרופא צריך לעשות. כן, אז יש לנו, כולם לומדים את זה. במקומות המסודרים, הרפואה, ארגונים אחרים, הצבא, כולם לומדים את זה והם יודעים מה זה. זה לא נופל עליהם בהפתעה. אבל לפעמים יש מצבים חדשים, ואז המצבים האלה מתפרשים על ידי חיילים ומפקדים, ומתפרשים לא נכון. מתפרשים לא נכון. כשמתפרשים לא נכון, אז צצה הדעה הזאת שאני נתקל בה בכתבות, אז יש המוני חיילים יש המוני חיילים וגם מפקדים למרבה הצעה שחושבים שצריך להרוג את החייל. ולשבחם של כולם, אני מוכן להגיד שעד האירוע של ברק חירם, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בו, אבל נניח יכול להיות שקרה בו מה שאנחנו חוששים מפניו, לא היה אירוע כזה. אני לא מכיר מקרה שבו חיילים הרגו את החבר שלהם, או הרגו, במקרה הזה של בערי, הרגו אזרחים, שזה עוד, מוסיף עוד חומרה.
זאת אומרת, החשד שהיו שם בני ערובה, וידעו, ובכל זאת ירו, ועוד עם טנק, וזה החשד. שוב, אנחנו לא יודעים מספיק פרטים. כן, אנחנו כרגע לא שופטים את זה.
אם היה מעשה כזה, הוא היה מעשה שלא יעשה. הוא היה מעשה בניגוד לפקודות, לא על פי הפקודות. אז יש לנו, אני מסתכל על זה כעל משבר בהיסטוריה של האתיקה של צה"ל. מפני שהנה המוני חיילים, שבוודאי יודעים לדקלם שיש להם ברוח צה"ל ערך חיי אדם, והנה הם חושבים שהם צריכים להרוג את החבר שלהם. הם לא חושבים את זה בצורה מעשית, כי אף אחד לא עשה את זה, אבל הם חושבים שאלה הפקודות שצריך להרוג אותו. ואני בכל פעם שהרציתי על זה, אני הזמנתי את תגובות הקהל, ותמיד אמרו לי, טוב, אתה בא מן הנאונים של האוניברסיטה, אתה לא מכיר את החיים האמיתיים, בחיים האמיתיים זה מה שצריך לעשות. לא. החיים האמיתיים לא צריך לעשות את זה, בחיים האמיתיים אסור לעשות את זה. יש כמה מסמכים שנקראים פקודת חניבה, זה לא מסמך אחד. למה? כי הסברתי שבכל מקום המסמך אומר מי צריך לטפל בזה, ובכל מקום, בפיקוד דרום, בפיקוד צפון, זה יחידות אחרות, בפיקוד מרכז. אז יש מסמכים שונים. יש גם מסמך שנכתב באק"א. והמסמך באק...
אגף כוח אדם, כן.
כן, אגף כוח אדם. המסמך הזה כולל משפט אחד מאוד חשוב ויפה. הוא אומר, ערך חיי החייל, אני ממש מצטט, זה כתוב שם, ערך חיי החייל עולה על ערך סיכול החטיפה. מוטב שהוא יחטף וישאר בחיים, מאשר אנחנו עכשיו נהרוג אותו, ולא תהיה חטיפה. זה...
כך, שחור על גבי לבן, זאת אומרת, באופן מפורש.
המסמך אומר את זה שחור על גבי לבן. כל מי שלמד על חניבל מהמסמך הזה...
משנן את המשפט הזה. אבל כבר אמרת, פרופסור קושר, שגדי איזנקוט, אז רמטכ"ל, שינה את הדבר הזה.
אני, כששמעתי שיש המוני חיילים שמפרשים את זה לא נכון, אני דיברתי על זה עם הפרקליטות הצבאית, עם הפרקליט הצבאי, האחד, הפרקליט הצבאי הבא, ואני לא הייתי היחידי, היו עוד כאלה שהביאו תרעומת על הפרשנות הזאת, ואז... כנראה שלא הייתה אפשרות לשנות את זה, להפוך את הדף על ידי איזושהי הוראה כללית כזאת, איגרת רמטכ"ל או משהו כזה. ואז הוא נקט בצעד קיצוני וחכם, שהוא אמר, גמרנו. אין יותר פקודה כזאת. אתם לא יכולים להגיד שאתם פועלים על יסוד פקודת חניבל, בטלה פקודת חניבל. מה במקומה? במקומה יש פקודה אחרת, שאני לא יכול להגיד את שמה, ושהיא אומרת אותו דבר. ושמלמדים אותה את החיילים כשצריך.
ולא אומרים את שמה שוב, כי יש בה מין הסודיות.
כן, היא פקודה,
זה נשאר סודי ביותר. אבל כבר אמרנו, למה סודי ביותר?
זה סודי ביותר, כי זה אומר איזה טייסת, איזה גדוד, איזה חטיבה מטפלים בעניין הזה, איזה כוח צבאי מיד זז כדי לטפל בעניין הזה.
זאת אומרת, זה הופך לעניין פרקטי. אנחנו התחלנו מן העניין המוסרי הערכי.
זה לגמרי פרקטי. הפקודה הזאת אומרת איך הצבא... מנסה לסכל את ניסיון החטיבה, משהו מעשי לחלוטין. אבל יש לזה היבט מוסרי. מה אנחנו עושים בקשר לחייל?
אבל הפרשנות הייתה מוסרית, פרופסור קשר. זאת אומרת שהחיילים אמרו, לא תמיד, לעתים עדיף שאותו חייל ימות מאשר ייחטף. זו פרשנות גם פרקטית, אבל בעיקר מוסרית.
הפרשנות של החיילים, המוטעת, האיומה, גם היא הייתה פרקטית, אבל היא הייתה פרקטית כזה מין, מי הרשה לכם בכלל לעשות עכשיו שיקולים של מה יקרה במסע ומתן בדוחה לקבל בחזרה? חזרה חייל חטוף ולהחזיר אסירים, לשחרר אסירים פלסטינים. מה, למה אתה החייל, התפקיד שלך הוא לבצע את המשימות, המשימה שלך עכשיו, ברגע זה, היא לסכל את ניסיון החטיפה, גמרנו. אתה לא עושה עכשיו את השיקולים הכלליים. ולכן זה לא בא בחשבון שאתה אומר, אני יודע יותר טוב, אז אני ארוג את החייל ואז נחזיר פחות. לא, זה בכלל לא במגרש שלך. בדרך כלל אנחנו רוצים שלחיילים יהיה ראש גדול, שהם יבינו את התמונה, ייקחו על עצמם אחריות, אבל יש גבול. יש לזה גבול, והגבול הוא שאתה פועל בניגוד גמור לרוח צהל, בניגוד גמור לפקודות, בניגוד גמור גם לחוק. זה ממש, הפקודה להרוג את החייל תהיה בלתי חוקית בעליל, היא ממש
עכשיו,
לא נסבלת.
אמרנו באירוע חירם, זה אולי פעם ברק חירם, זה אולי פעם ראשונה שהדבר הזה עומד במבחן ממשי, אבל היינו כבר בכל מיני אירועים מסוגים אחרים, כמו משפט אלאור עזריה, או דברים לכאורה מקומיים, קטנים יותר, שהיה בהם דיון שנפתח, שהיה רחב ממה שחשבנו. זאת אומרת, לא היה פה ברור מה השיקול המוסרי.
אוקיי. Okay. בסיפור אל אור עזריה, זה לגמרי ברור מה השיקול המוסרי. וזה לגמרי ברור מה הפקודות. לגמרי ברור מה רוח צהל אומרת. המסמך אומר. לגמרי ברור מה הנהלים. לגמרי ברור מה הדין הבינלאומי דורש. הכל ברור כשמש. ולכן, ברגע שזה מתבצע, אז המפקדים של אל אור עזריה, על המקום יש צילומים שרואים אותם, הוא עושה את זה על ידם, על יד חלק מהם. אז המפקדים מיד עושים ככה את התחקיר המיידי, וכולם אומרים שזה פסול. וזה עולה במעלה הדרגות, מגיע עד לרמטכ"ל, ומהמ"פ ועד הרמטכ"ל, כולם מכירים בזה כאירוע שאסור היה לו לקרות, שהוא אירוע פסול.
בדרגים הצבאיים.
בדרגים הצבאיים. זה הכל בצבא, כן? המפקדים, כל סולם הפיקוד. אבל כשיש אירוע כזה, אז לפי החוק, יש חוק התחקיר המבצעי, אז הפרקליט הצבאי הראשי, זאת אומרת, פרקליט צבאי, שזה הוא או אחד מפרקליטיו, רשאי לראות את התחקיר. ולהחליט אם יש פה חשש לפלילים. והוא הסתכל ואמר כן, והתחילה חקירת מצח, ואז הוא עמד לדין, אלאור עזריה, הוא עמד לדין בבית דין צבאי, שזה כמו בית דין, הוא בא שם עם סנגור, ויש התביעה, ויש עדים, ויש שופטים. אם אני זוכר נכון, זה אפילו היו שופטים אחדים, לא שופט יחיד. ומצאו אותו אשם, ודנו אותו למאסר, והוא ערער. ובית הדין היותר גבוה של הצבא, לערעורים, שוב דן בזה, ושוב מצא אותו אשם, ושוב שלח אותו לבית הסוהר. זאת אומרת, זה עבר את ה... בדיקה המוסרית והבדיקה האתית של הצבא והבדיקה המשפטית בתוך הצבא, זה עבר אותה
בזכוכית. אבל עורר דיון ציבורי עקוב מדם שאיפשהו את עדיו עוד שומעים היום, שלא קיבל ככה את הדברים, שאמר רגע, קוד אתי יפה לצבא, רוח צהל כמו שאתה קורא לזה, אבל יש משהו אחר.
מה שקרה הוא אחת הסיבות למשברי האתיקה השונים שאנחנו נמצאים בהם, לאו דווקא בהקשר של הצבא. יש לחלק מהפוליטיקאים, יש מנהג מגונה, ממש, אני מוכן לקרוא לו מושחת, לסמן כל בעיה שיש מה להגיד עליה ויש מה לחשוב עליה, כמלחמה בין הימין לשמאל. אוקיי?
כפוליטית, כן. הכל פוליטי.
בדיוק, הכל מלחמות פוליטיות. אין שמץ בעייתיות פוליטית באירוע הזה. זה ממש מכל בחינה מקצועית, מכל בחינה ערכית, מכל בחינה מוסרית, מכל בחינה משפטית, יש אותו פסק דין. אתה פושע ולא היית צריך לעשות את זה, ואנחנו נושיב אותך בבית הסוהר, ואכן הוא ישב בבית הסוהר. אני רוצה להוסיף לזה במאמר מוסגר עוד משפט. התפקיד הצבאי של אלאור עזריה ביחידה שלו היה פרמדיק. זה מוסיף עוד חטא על פשע.
כי יש לו גם קוד של פרמדיק, של
בדיוק,
איש רפואה.
יש לו קוד של איש רפואה צבאי, שהוא דומה לקוד של איש הרפואה בכלל. וכשפצוע קשה, בקושי זז, שהיה מן הלוחמים נגדנו, מוטל על הכביש, אז אנחנו מטפלים בו. אנחנו לוקחים אותו לבית החולים, אנחנו מטפלים לו טיפול מיידי.
זאת אומרת, זה עוד קוד שהוא עבר.
עוד קוד שהוא פגע בו, שזה בכלל הספסוף שעשה את ההפגנות בעדו, לא מבין את העניין הזה. אבל זה גם הוסיף על חומרת המעשים שלו.
אבל הפוליטיזציה... פרופסור, מה שאנחנו מדברים, הפוליטיזציה הזאת היא באוכרנו מהרגע הראשון. זאת אומרת, גם הקוד האתי שלך, או כל המהלך שלך, מההתחלה קיבל את הביקורת הזאת שאמרה, אין דבר שהוא לא פוליטי. הלו, כולנו מכירים את מה מאפשר את אס הקשר של תלמידתך ענת מטר ב-2006, שבסופו של דבר אומרת, גם הדבר הזה, הקוד האתי עצמו, הוא חטא כי הוא נגוע בפוליטיקה, ואז היא דיברה על מקרטיזם ועל ארצות הברית ו... קומוניסטים, ועשתה סלט גדול, אבל מראש אמרו, לא יכול להיות שאתה לא מדבר פוליטי. זאת אומרת, מראש זאת הביקורת שקיבלת בכלל על מושג הקוד האתי.
Okay. קיבלתי ביקורות מימין ומשמאל. ביקורת השמאלית הזאת, אני לא רוצה לפגוע בכבודה של ענת מטר, אבל זה קשקוש אחד גדול. זה פשוט קשקוש.
למה קשקוש, פרופסור קשר?
כי בוא נסתכל על שבועת היפוקרטס, אוקיי? Okay? מחוץ לכל הקשר פוליטי. הקלישאה הזאת שאומרת הכל פוליטי, היא לא מעניינת אותנו, כי אנחנו רוצים להבין איך צריך להתנהג רופא במצב שבו יש לו מטופל ושיש איזה קושי לעמוד בו. למשל, הרופא צריך לשתף את המשפחה, או יש סודות למטופל, אוקיי? הרופא עושה שיקולים של טובת הכלל, או עושה רק שיקולים של טובת המטופל, זה מה שמעניין אותו. כל אלה דברים שאנחנו מכירים אותם 3,000 שנה, ואנחנו רוצים לנהוג על פיהם. והעולם מתנהג על פי תפיסות כאלה בכל מקום רציני. אין לנו מקצוע שאין לו קוד אתי. אם יש מקצועות חדשים כמו תכנות וכולי, אז עד מהרה עושים שם את האתיקה גם שם. ועכשיו העולם נמצא ככה באזור הזה של ה-AI, אז גם
שם נצטרך גם שם, עיסוק בקוד אתי.
אז יש שם עיסוק אינטנסיבי, אנשים התחילו לחשוב על זה, לעבוד על זה. עוד אין משהו.
אבל נשאלת השאלה, אני ככה עושה פרפרזה למטר, ושוב, ענית כבר על זה, אבל האם אנחנו עושים את הקוד האתי הזה מטעם, מי אנחנו עושים אותו? כי אז אמרה, מטעם הממסד, מטעם השלטון, ושוב, הראתה את המקרטיזם והקומוניסט, בארצות הברית, מה המחירים שאנחנו באים, כשאנחנו באים איתם השלטון ואומרים, הנה הקוד האתי הממלכתי השלטוני, זאת אומרת, זה לא יציאה אולי נגד כל קוד אתי באשר הוא, אבל זה סימת גבולות, זאת אומרת, מי מנסח את הקוד האתי, והאם באמת בכל מקום יש לו מקום? אז אתה אומר, אין לו גבולות.
אני אומר שכל הטענות האלה, סליחה, הם קשקושים, של מי שלא מבין ולא מתמצא, ואולי לא ראה קוד אתי מימיו. כשאנחנו מדברים על החובות של החייל להתנהג בצורה ממלכתית, זה לא לחפש את טובת הממסד, זה לבצע את תפקידו של חייל שהוא להשתתף בפעולות של הגנה על האזרחים מפני סכנות אמיתיות שנשקפות להם. כשאנחנו מדברים על השוטר, זה תפקידו להגן על האזרחים מפני עבריינים ומפני פושעים פליליים שפוגעים ברכושו, שפוגעים בחייו. זאת אומרת, התפקידים של בעלי הקודים האתיים הממלכתיים, הם תפקידים ממלכתיים שאין בן אדם נורמלי שלא רוצה בהם.
אבל הנה הביקורת משמאל אמרה, אס הקשר מכשיר את הכיבוש, מכיוון שהוא מאפשר לצבא, לחייל, להיות חלק, שוב, דעה פוליטית. זאת אומרת, מטר חטא באותה דעה פוליטית שעליהם מדברת, אבל...
זה שוב קשקוש, זה שוב קשקוש, מפני שהקוד האתי הוא אדיש לגמרי לשאלה, איפה נמצא עכשיו החייל? הוא יכול להיות בפעולה צבאית עזה, הוא יכול להיות בפעולה צבאית ביוש, הוא יכול להיות במקום שבו עכשיו הוא נמצא. ואם הוא נמצא שם עכשיו, משמע יש לו משימות, והמשימות הן משימות צבאיות, והוא צריך לבצע אותן על פי עקרונות המוסריים והאתיים של צהל. אין בזה שום אמירה פוליטית בעניין העובדה שאנחנו שולטים בשטחים האלה מאז 67. אין בזה שמץ של אמירה לא לכאן ולא לכאן. אני, מי שקורא את כל מה שאני כותב, ולא רק בעיתונים היומיים, אז יכול לשמוע את דעותיי בענייני מה עתיד השטחים, מה צריך להיות עתיד השטחים. אני מרגע ראשון חשבתי שהפתרון הנכון הוא פתרון שתי המדינות. ואני אפילו תולה את זה במגילת העצמאות. כי מגילת העצמאות אומרת, זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי, להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו או במדינתו הריבונית. ואני בעד זה, אני בעד מגילת העצמאות, ואני בעד המשפט הזה. והמשפט הזה אומר, זכותנו, היהודים, להיות בעלי המדינה שאנחנו עומדים שם ברשות עצמנו, אבל אנחנו לא יחידים, כל עם ועם, מי העמים האחרים, בסדר, יוון, שהיא מדינת לאום, פינלנד, שהיא מדינת לאום, ויש עוד אחד, הפלסטינים. לכן, מגילת העצמאות מכירה בזכויות הפלסטינים, בצורה מאוד חדה וברורה, ואני תמיד הייתי בעד זה, זה לא צריך להפריע לי בכלל, לעשות קוד אתי, שהוא ממלכתי, שהוא מופשט לגמרי בין המחלוקת הפוליטית הזאת, בצבא, במשטרה, בכל מקום אחר שמתעסק בזה. יש איזו קלישאה כזאת של במדעי החברה של ימינו, שהכל פוליטיקה והכל זה מערכת כוחות, לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. זה נכון שנותנים לאנשים כוח, כשהם בעלי תפקיד, בעלי מקצוע, שייכים לארגון, אבל התפקיד הוא של הקוד האתי בין השאר הוא לרסן את הכוח הזה. להגיד יש לך כוח ואתה תשתמש בו רק במצבים מסוימים. גם במשטרה וגם בשבק יש ערך שנקרא ריסון הכוח. צהל קורא לזה תואר הנשק, אבל זה אותו רעיון. יש לי כוח, צריך להיות מנוהל השימוש בכוח בצורה טובה מאוד ומרוסנת. זאת אומרת, אני לא רשאי להשתמש בו אלא למטרות המוצדקות, המוצדקות באופן מוסרי וערכי ומשפטי, שזה מה שקורה.
התחלנו מהמשבר הנוכחי, פרופסור קשר, ואני מקשיבה למה שאתה אומר, ואני רוצה לשאול אותך אם במבחן ההיסטורי של מדינת ישראל, ובכלל מבחנים של מלחמות ושלטונות שמתחלפים, אתה לא רואה במה שאתה אומר היום, סליחה על המשפט, קצת אוטופיה. זאת אומרת, כן, אתה צודק. כן, זה נכון, אבל האם לא למדנו על בשרנו, רואה מה שקורה בישראל, הפיכה משטרית, רום המלחמה, איזשהו דבר שאומר, אוטופית אתה צודק, אבל הכל פוליטי בסוף לא יעזור לנו.
בואי נפריד בין הפוליטיקאים, בכנסת ובממשלה, ועושה דבריהם בתקשורת, מצד אחד, ואנשי המקצועות והארגונים מצד שני. ולכן יש לנו כאן שני תחומים. תחום אחד שהוא באמת כולו פוליטיקה, אין על זה ויכוח, זה פוליטיקאים. ותחום אחר שאמור להיות נקי מפוליטיקה לחלוטין. הרופא נקי מפוליטיקה, מהנדס הכבישים נקי מפוליטיקה.
אבל אם הם מינויים פוליטיים, או אם
הנה... אנחנו מנסים לדאוג לזה ככל שאנחנו יכולים, שהם לא יהיו מינויים פוליטיים. ולכן יש לנו כל מיני מנגנונים שאמורים לנטרל את הסכנה הזאת של פוליטיקה במינויים. אם ממנים עכשיו, ולא יודע מה, עובד סוציאלי במחלקה, עובדת סוציאלית באיזושהי מחלקה בבית החולים, אז אנחנו משגיחים על זה שזה יהיה הליך תקין, נקי. נגיד, אם בית החולים הוא שייך לקופת חולים כללית, אז לכללית יש קוד אתי שדורש דרישות מסוימות.
הפנקס האדום עמד בקוד האתי.
אבל הפנקס האדום הוא של ההסתדרות.
הוא של ההסתדרות.
ואנחנו כבר מזמן,
כבר לא שם.
יש לנו הפרדה בין ההסתדרות ובין קופות החולים. ואת אנחנו דואגים לזה שבתחומים המקצועיים הכל יהיה מקצועי וענייני וממלכתי, ואנחנו די מצליחים, אנחנו מצליחים בזה.
גם היום אתה אומר את זה אחרי...
גם היום אנחנו מצליחים בזה. בסך הכל אנחנו מצליחים בזה. שיש משברים, זה נכון. בסך הכל אנחנו במצב יותר טוב מכפי שהיינו לפני 20 שנה ו-40 שנה. אנחנו במצב יותר טוב באזורים האלה של הארגונים, המקצועות, הם גם כולם התרגלו לזה שאם אתה רציני, אז אתה צריך קוד אתי. אני מדי פעם מקבל מין מסמך כזה שגוף כותב, אנחנו רוצים להיחשב למקצוע, כדי שנחשב למקצוע, אנחנו צריכים קוד אתי. יפה מאוד, יפה אמרתם. זה נכון, מצוין. כמקצוע צריך להבין מה זה המקצוע הזה, ולהבין גם את הכוח שניתן שם ואת גבולות הכוח הזה. צריך להבין מה זה כל המקצוע הזה. כשאנחנו מדברים על הפוליטיקאים, אנחנו בתחום אחר לגמרי. שם אנחנו בהידרדרות מתמדת.
אז בנקודה הזאת, פרופסור אסא כשר, אנחנו נעצור ונמשיך בפרק הבא. אני מחכה לשמוע את ההמשך. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה גם לעשות במלאכה, נועה בנגאי, ויביאן הדייט, שכן עוז, הצוות שלי בתוכנית. נתראה בפרק הבא.
תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצהר.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.